בסדר, הנושא הוא מבריאת העולם עד יהושע. אנחנו בעצם השיעור עכשיו הוא גם בהקשר של סוף חומש בראשית, גם של תחילת חומש שמות, גם של יהושע, ממש שיעור סקירתי. אז אפילו יותר מהרגיל, אנחנו לא כל כך ניכנס לפרטים, נעבור מבחינתי אל עיקרי הדברים, שיהיה לנו מן הבת שלם שלתוך התבנית הזאת אי אפשר להכניס הרבה הבנות אחר כך. בסדר, אז אנחנו בעצם נתחיל מבריאת העולם, המטרה שלנו להגיע ליהושע. אתם פה עד 12?
כן. אני גם אחרי.
קיצור, יש לנו עבודה, תומר.
אני מוכן לעשות את הנפש גם על בנימין אל חני.
טוב, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מי אמר לי? התורה אמרה לנו, נכון? יפה. מה שהתורה אומרת, בפרק א' של התורה, של בראשית, אפשר לסכם אותו במילים שאמרתי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. נכון, אם הרבה פעמים חשוב, כמו שאנחנו רגילים לראות מה המובן מאליו, או לפני ההתרחשויות. מה בעצם המובן מלב? מה קורה בכל פרק א' הוא, הקדוש ברוך הוא אומר זה קורה, אומר זה קורה, אומר זה קורה. אם כאילו היינו עוצרים את התורה בפרק א' ומדמיינים את העולם על פיה, הייתם מצפים שבעצם זה העולם, כלומר, מאוד בולט שם איך השם הוא היש, העולם הוא אין לו זכות קיום מצד עצמו, השם אומר, זה קורה, זה טוב בעיני השם, והיה רואים כי טוב, אז גם יש לזה המשכיות. הנושא הוא מבריאת העולם עד יהושע היום, בסדר? עכשיו, פרק ב' מאוד מפתיע אותנו בתורה. פרק ב' כתוב שיש אדם, יש צלם אלוקים לאדם. כלומר, יש עוד אישות שהשם נותן לאיזשהו, אני אגיד באופן הכי כללי, איזשהו דמיון מה אליו. המקום שהשם ביחס לעולם דומה למקום של האדם ביחס לעולם. הקדוש ברוך הוא באיזשהו גבורה, באיזשהו צמצום כביכול של עצמו. לא רק הוא כל הזמן לש את הבריאה ועושה איתה משהו, נותן לאדם, ונותן לאדם מקום. הקדוש ברוך הוא הכין לאדם מקום. מהו המקום הזה? גן עדן. אז בעצם יש פה מהלך של מי, אנחנו מתחילים היום מהבריאה כדי להגיע ליהושע מהבריאה. בעצם כסוף בראשית, תחילת שמות ו... כרקע ליהושע נוסף. אז פרק א' של הבריאה, הכל השם עושה זה, כל העומר שלו, יש רק השם. העולם הוא אך ורק נפעל. פרק ב' השם נותן איתו מקום לאדם. מקום לבריאה, שמצד אחד בריאה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, מצד שני נותן המעמד, צלם אלוקים, להיות מעל שער הבריאה, להוביל אותה, לעובדה ולשומרה. והוא גם נותן לה ציווי. הבריאה הזאת צריכה להיות תחת הקדוש ברוך הוא. והנה צמצום נוסף, משהו מאוד 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 מפתיע וכואב. האדם עושה נגד רצון השם משהו. לא שייך. לא שייך. הכל, נגיד במילים של התורה עצמה, כל דבר נשאר לעולם כי השם ראה שהוא טוב. נכון? והיה אלוהים כי טוב. אומר הרמב"ן, זה בעצם הקיום, ברגע שהשם רואה שמשהו טוב, אז יש לו קיום. בלי זה הוא תוך שנייה הופך לעין חזרה. אבל רגע, ברגע שהאדם נוגע במושג הרע, את צדה הטוב ורע, לא שייך שיהיה לו קיום בכלל. והנה האדם גולה מגן עדן, גן עדן הוא המקום שלו. לכאורה ברגע שהוא גולה מגן עדן, אין לו מקום. ואז מתברר צמצום נוסף, השם ברא מרוב של האפשרות, שאם האדם ילך בדרך שמנוגדת לו, גם אז יהיה לו מקום. איזה מקום? כל שאר העולם. בעצם אנחנו היום במקום הלא מקורי של האדם. גן עדן, אנחנו עובדים תופסים מהעולם שלנו, יש לנו מקום, חיים, פרנסה, שתייה, אוכל, ילדים. אנחנו חיים את כל החיים שלנו בעולם הזה. אנחנו אומרים, עוד פעם נגיע למקום יותר אלינו, גן עדן, אבל התורה אומרת לנו הפוך. יש מקום שנבואה לאדם, גן עדן. אנחנו בעצם בלא מקום, אנחנו מבחינה הזאת קצת בתוהו. וזה מאוד מפתיע, זה צמצום נוסף של הקדוש ברוך הוא, זה שהוא נותן לאדם אפשרות קיום, וצריך להבין, זה אפשרות קיום אחרת לגמרי, כשהוא לא במקומו, כשאין כביכול והיה אלוהים כי טוב. כלומר, האדם נגע ברע ועדיין זה קיים. ועדיין יש לו קיום. במהלך הזה של הקדוש ברוך הוא לבדו בעולם ונותן מקום לאדם, נותן מקום אפילו לאדם כשהוא נגד רצון הבורא, נותן לו עדיין בכל זאת חיים. וזה ממשיך אצל קין, יש ירידות והסתמצמויות. המצב ככה הולך ונמשך, הולך ונמשך, של בעצם התרחקות ממה שהשם רצה לעשות, ולמרות זאת השם ממשיך לתת חיים, עד בעצם פרשת נוח, סוף פרשת בראשית, שהשם אומר, טוב, באמת האדם איבד את זכות הקיום שלו, אמחה את היקום אשר עשיתי, והינח עם השם, ביטוי ממש קשים, ואז אתה שוב מצפה, כמו שציפית כשאדם חטא בהתחלה. אז עכשיו נראה חזרה את התוהו ובוהו, עכשיו נראה חזרה שהעולם הופך לעין. מתברר שהקדוש ברוך הוא ברא עוד אפשרות של חיים, כמו שהוא ברא את האפשרות שגן עדן היא האפשרות הלכתחילית. הוא ברא גם אפשרות מחוץ לגן עדן, כל מה שאנחנו מכירים היום. לא נכון אמרתי עכשיו. כל מה שאנחנו מכירים היום זה אחרי עוד תהליך שהיינו אמורים להפוך לעין במבול. גם אחרי שאנחנו מחוץ לגן עדן, עדיין הייתה צורת קיום כזאת מלאת עוז וחיים ותעצומות שאנחנו לא מסוגלים להכיר, תעצומות נקרא להם של לחיות כמעט 1,000 שנה. מתושלח חי 969. וכשאדם הופך ממש ללא ראוי באופן מוחלט, השם מוכר אותו, אבל משאיר צאצאים מנוח. ואנחנו מאוד מופתעים לגלות את זה שכן, יש קיום לאדם, ויש עוד יותר רחוק מהשם שצריך, כל ההיסטוריות יצטרך לטפל בזה, אבל השם נותן עוד יותר מקום. מה שהתחיל בבריאה בעצם בצמצום, שהשם נתן מקום בכלל לברואים, ממשיך ונהיה יותר ויותר, השם נותן מקום לברואים גם כשהם לכאורה ממש רחוקים ממנו, וזה נותן להם מקום, כנראה שהקשר עדיין קיים. ואז, אבל בהקשר הזה, מתחיל מהלך חדש של האבות. בעצם הקדוש ברוך הוא באמת קצת נימש את הדבר הזה של להחריב את כל העולם, הוא קצת נימש. עד אז היה קרבה מאוד ישירה עם האדם וצאצאיו, עכשיו פתאום יש העלמה מכל העולם והתמקדות במשפחה אחת. אברהם אבינו וצאצאיו. מיד התורה אומרת, היא אומרת זה כמה פעמים לאורך חיי האבות, ונברחו בו כל משפחות האדמה. כלומר באמת, האדם איבד את הזכות של לחיות מול השם, לחיות בקרבה להשם. מעכשיו כל האנושות תצטרך להסתבך עם עצמה, במציאות שיצרה לעצמה, אבל תחילה חרוך של מיקוד, עד אז נקרא לזה הקדושה הייתה מפוזרת בכל מיני מקומות, שהקדושה ממוקדת, קרן לייזר ממוקדת בזרע מסוים, שממנו והלאה, אחרי פיתוח רב דורות, בעצם הוא יוקרן על שער האנושות. ואז אנחנו מגיעים לחיי האבות. והאבות מאוד ניכר בהם, שבעצם הם ממשיכים את הקו של אדם הראשון בזה שכל מעשיהם בקרבת השם. נכון? אברהם עולה, מגיע לארץ, ישר שאומר לו, זה המקום שלך. לזרעך נתתי.
כמו גן עדן.
הוא יורד למצרים, יש בעיה מיד. השם יראה שהנה פרעה לא יכול לקחת את אשתו, מיד הוא חוזר ברכוש גדול. השם, בגדול, אברהם, יצחק ויעקב, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל בגדול, הם חיים בליווי אלוקי צמוד. חיים בליווי אלוקי צמוד. השם אומר ליצחק, אל תרד מצרימה. ואומר ליעקב, תלך לחרן. מראש הוא אומר לו, תהיה תקופת אסתר, ואל תדאג, אני איתך. זה כל החזון של המלאכים. בעצם האבות הם בתוך מסגרת של מאוד ברורה, של השם אומר להם בדיוק כל הזמן, איפה הוא ביחס אליהם, ביחסי קרבה. במובן הזה, אז בעצם בחיי אבות הם מביאים פתרון מאוד ברור לבעיה שהעולם מכניס את עצמו, ובעצם כמו שהאדם הראשון, אשר נתן לו מקום, גם להם הוא נתן מקום את ארץ ישראל, מעניין מאוד, זה מקום מאוד דומה, בגן עדן יש 4 נהרות, פרת חידקל, צפון ארץ ישראל, פישון, נילוס מדרום לארץ ישראל, ועוד נער צריך לראות מה איתו. אז הוא נותן להם מקום, כמו לאדם הראשון, הוא מצווה אותם ציוויים כמו את אדם הראשון, והוא אומר להם כל הזמן, לטוב ולרע, איפה הוא ביחס אליהם. צריכים לגלות, הוא אומר ליעקב, והנה אנוכי עמך ושבותיך אשר תלך. קיצור, כל הזמן הוא איתם. ואז חל משבר, והפעם הוא לא מובן. המשבר אצל האדם הראשון חל כשאדם התחיל לעשות נגד רצון השם. החל מהחטא הראשון, האדם הראשון, המשך בדור אנוש, המשך בקין, המשך בדור אנוש, המשך בבני האדם שלקחו בנות לא בסדר, חמאס ומבול. עכשיו חזרנו, העם שלנו, עכשיו זה העם שבחר השם. הנה, יש אברהם, יצחק ויעקב. השם אומר מראש שהוא יודע שאברהם יצווה את בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך השם, הכל טוב. אבל אז, אני לא יודע אם כולנו שמו לב, אבל תשימו לב. ברגע שמגיע דור הבנים, דור של בני יעקב, החל מפרשת וישב, שבעצם מסתיים המיקוד על יעקב, שנולדים לו גם בנים, פרשת וישב, מאז שמתחיל ההתנהלות, מאז שהבנים, בני יעקב הם הדומיננטים, קורה משהו מאוד כואב וגם חסר הסבר, שפתאום לא ברור מה השם רוצה. יש מריבה יוסף ואחים. מה הבעיה? באווירה שאנחנו רגילים אליה עד עכשיו, אברהם, יצחק ויעקב. השם יגיד, אתה בעיה ביצחק וישמעאל, מהר מאוד בער שזה יצחק. מה זה מהר מאוד? מראש השם אמר לאברהם, זה יהיה יצחק. אותו דבר, יעקב ועשיו. מי זה יהיה? יצחק רוצה אותו. מה הבעיה? מראש קודם כל אמר לרבקה שיהיו שניים ותהיה מריבה. זה חלק מהתמונה שהשם אמר, אני מכריז אתכם לתוכה. לאומי לאומי אמת. ומהר מאוד אמר לרבקה, מהר מאוד אמר רבקה שזה יעקב, ורבקה הובילה את זה, וגם יצחק בסוף אמר גם ברוך יהיה. וכיתו, יש רגעים של כאילו לא ברור מהאבות, אבל השם כל הזמן דואג שהמסגרת תהיה ברורה. נו, אז מה הבא? יש מריבה ביוסף מהאחים. תשאל את השם, השם יגיד. כשאתה קורא את פרשת וישב והלאה, האחים שונאים את יוסף, הוא חולם חלומות, הם אומרים לו, הוא הולך, משליחים אותו לבור, אתה שואל, רגע, אבל לא הבנתי, מה השם אומר? מה הבעיה? השם עוד רגע יגיד לנו, מי צדק, או מה צריך לעשות? ומה שקורה מדור הבנים, והפעם זה תמוע וזה לא מובן, שפתאום השם לא אומר כל רגע מה לעשות. לא רק זה. זהו, זה בדיוק מה שאמרו, יוסף יורד למצרים, יוסף יורד למצרים ויעקב עצמו, שהוא הדור, הוא אחד מהאבות, ועד עכשיו היה ברור לו, הנה אנוכי עמך בכל אשר תלך. ופתאום יעקב, המון שנים, אין לו רוח הקודש. ומה, אתה מבין, הצרה את יוסף, זה לא רק שעכשיו הבית מפולג, זה לא רק שיעקב עצוב, זה לא רק שאחים בעצם בשקר כל הזמן הזה שהם אומרים ליעקב. הצרה היא שלא מובן מה קורה פה. כל מה שאמרנו מבריאת העולם, שבעצם השם ברא אותנו כדי להיות קרובים אליו, ברא לנו מקום מסוים כדי להיות, אנחנו במקום הזה, אנחנו בארץ ישראל, אבל לכאורה בלי שום חטא. ותגידו, החטא הוא מריבה בין האחים? אבל פתאום מגיעים למצב שהשם לא אומר, אין הדרכה אלוקית ברורה, מה קורה עכשיו? וזה מתעצם כשיוסף לא נמצא, אין, אם נכליל, אין רוח השם על יעקב ובניו. הכל הופך להיות חושך.
הכל יורד, הכל יורד, הכל נגמר.
לא ברור, לא ברור. מה? או, עכשיו, כשחלק, לפני מה שאתה אמרת עכשיו, חלק מאוד בעייתי מהמצב הזה, זה ששני המנהיגים, יהודה ויוסף, גולים מעת אחיהם. יוסף במצרים, רחוק מאחיו, רחוק מן העין, רחוק מן הלב, וירד יהודה. שניהם בעצם שהם אמורים להיות מרכז הבית, מנותקים. ביהודה ממש ניכר אסתר גדול. מה שמהר מאוד אבל התורה אומרת שאצל יוסף שם זה נקודת האור. אצל יוסף באופן עקבי, לא רק שהוא מסלול מטאורי למעלה, כל מקום שהוא נמצא הוא נדבק להנהגה שם, אלא התורה אומרת כמה פעמים, השם עמו בכל אשר הוא עושה. כלומר, יש איזושהי הערה מאוד ברורה עליו, גם שם זה לא דיבור אלוקי, אבל דמות יוקנו של יעקב נמצאת איתו, אפשר להגיד את זה באופן קצת תיאורי, ציורי. היעקב האמיתי שאצל יעקב עצמו לא ניכר, נמצא אצל יוסף. אצל יעקב עצמו יש הסתרת פנים?
לא.
אצל יוסף היא נמצאת. אבל פה אנחנו צריכים להבין משהו שוב, בשושלת מהבריאה ועד עכשיו. אז אמרנו, התורה, האדם הראשון נמצא עכשיו אצל האבות, הקרבה לשם התמידית נמצאת פה, אבל איפה נמצאת בדור הבנים? היא נעלמת בלי שהתורה מסבירה לנו למה. מבינים, עד עכשיו כשהיה העלם, התורה הסבירה לנו למה. אני אומר למחות אתכם כי חטאתם, אני אומר להוציא אתכם מגן עדן, אני אומר להוציא את קין מהברכה, כי חטאתם. אבל פה, השם אפילו לא אומר למה הוא מתרחק. זה פשוט כאילו מגיע הדור ופשוט, מה קורה? האם יש אחד נבחר, האם כולם נבחרים? מי צודק? יוסף, האחים. אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שכאילו, בלי הכנה פתאום השם מסתתר. זה מה שקורה בפרשת וישב והלאה. אבל השם נמצא עם יוסף. השם נמצא עם יוסף, רואים את זה באופן מאוד ברור. למרות שאמרנו, גם שם זה חלק מהסתר פנים, רואים את זה. זה לא שהשם, הוא מדבר איתו, אומר לו, יוסף עצמו, לא ברור מתי הוא יודע. נכון, יוסף עצמו, לא ברור לאן כל זה ילך, והשם לא אומר לאן כל זה ילך. זה לא כמו המסגרת שהייתה עד עכשיו. כשיוסף מתגלה אל האחים, אחרי כל העניינים שעוברים, אחרי כל השתלשלות האירועים, אז הוא קורא ליעקב לרדת אליו. הוא קורא ליעקב לרדת אליו. למה? מה ההיגיון? הרי הארץ שלנו זה ארץ ישראל. אז בפשט הוא אומר ליעקב, אני צריך לחלקל אותך, תבוא לפה, אבל מה הבעיה, תחלקל אותו, כבר פעמיים שלחת לו אוכל לארץ ישראל. תשלח, 5 שנים זה מה שישבור אותך לשלוח לו אוכל לשם. תשלח לו מאגר אחד מאחד העסמים בקצה הארץ שלך, תשלח אותו לארץ ישראל, תסתדר, מה הבעיה? אומר, בעל ההפלאה, של פירוש של התורה, אומר... וואי, ברך עכשיו השם שלו. רבי צבי הירש הורוביץ, כן. יש לו פירוש פנים יפות על התורה, פירוש ממש נפלא, כמו ההפלאה. הוא אומר, זה ברור. למה יוסף קורא? הוא לא מהראשונים, מה פתאום? שאלתם מהראשונים? לא, סליחה, לא שמעתי את השאלה. לא, מה פתאום, הוא האחרונים, הוא האחרון. אז הוא אומר, דבר מאוד פשוט. יוסף קורא ליעקב אליו, כי השכינה נמצאת במצרים, כולם רואים. כמו שאמרנו, השכינה לא נמצאת עכשיו בבית יעקב, היא נמצאת במצרים. ואנחנו עדיין בשאלה למה, ואם היא נמצאת במצרים, כי אמרנו, כי בכל בית יעקב, עוד לפני שיוסף גולה, נעלם, נעלם את כל ההשגחה, נעלם כל מעשה השם, השם לא אומר, לא מראה באופן ברור מה הוא רוצה. אבל ברגע שיוסף נפרד מן האחים, פתאום התברר שעליו יש את הקרן לייזר הזאת, שהייתה קודם כל בית יעקב, השם איתו בכל אשר הוא עושה. הם בחושך גמור, כולל יעקב עצמו, והשם איתו בכל אשר הוא עושה. לכן בעצם הוא אומר, השם בעצם, הנה, מראה, הקרן לייזר נמצאת במצרים, ברגע שיש את ההפרדה, בידי השם בעצם מראה, לאן הוא עומד להוביל אותם. ולכן יוסף יודע לקרוא ליעקב. עכשיו, יעקב באמת בהתחלה לא מתכוון לרדת להשתקע שם. הוא אומר מפורש, רב עוד יוסף בני חי, איכה ויראינו בטרם אמות. מפורש הוא אומר, אני אומר לראות אותו ולחזור. איפה עוד רואים את זה? שהשם אומר לו, כשהוא בדרך, באר שבע, השם אומר לו, אל תירא מרדה מצרמה, בעצם השם אומר לו, אני הולך להיות איתך שם. וואו, רגע, השם מדבר איתו. כבר שנים השם לא מדבר איתו. ברגע שהוא הולך ליוסף, הנה רואים את הקרן לייזר, חוזר את הנבואה ליעקב. הקרן לייזר של ההערה האלוקית שעכשיו היא על אברהם יצחק ויעקב היא חיה ספציפית ביוסף, ספציפית במצרים.
למה זה קשור
למצרים? לא יודע, אני אומר, אנחנו מובילים אחרי השם. השם? לא, אני אגיד לך, כי יוסף כשהוא היה בארץ ישראל לא היה כלום. אם זה קשור ליוסף. כן, זה מה שרואים, כשהוא היה בארץ ישראל, השם לא אמר רגע, הוא צודק ולא האחים. אז לא ראו שהשם איתו בכל אשר הוא עושה, זה שהוא יורד לבור וגולה למצרים, זה לא נראה בדיוק שהשם איתו. מהרגע שדורכת רגלו שם, השם איתו בכל אשר הוא עושה. אז הוא יודע שעכשיו התפקיד להיות שם. וברגע גם שהשם ממנה אותו לראש לכל מצרים, אז הוא מבין, השם... חלק מההדרכה הישירה הזאת, היא זאת שאני עכשיו אמנהיג במצרים, אז הם יבואו אליי. באמת, השם מצדיק את הטענה של יוסף, כשהוא אומר לו, השם מצדיק את הטענה של יוסף, כשהוא אומר ליעקב, אל תירא מרדה מצרימה. רגע, לא מובן, מה צריך להגיד ליעקב לא לירום לרדת מצרימה כשהוא בדרך למצרים? שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת? הוא בדרך למצרים, ובאר שבע השם מתגלה לה, הוא אומר לו, אל תפחד.
השני, הוא אומר, חייבון חושב שכבר יחר, אני אגל, הוא דעה כבר...
בסדר, אם נכליל, בעצם יעקב אומר, יעקב מבין שהוא יורד לרגע אחד. כמו שאומר קודם, רב עוד יוסף בני חי, אני אומר לבקר אותו ולחזור. השם בעצם אומר לו, לא, אל תפחד, יוסף צודק, שם זה המקום שלכם, תשתקעו. תשתקעו. אז בעצם השם הסביר את עצמו, אם אפשר לומר, השם קצת הסביר את עצמו, למה לא התגליתי מדור האחים? למה פתאום לא רואים אותי? תשובה עכשיו, שימו לב מה שאומר ליעקב, ואנחנו נכליל את זה למבט שלנו. השם אומר ליעקב, אני אקרא את זה רגע, זה פרשת ויגש, פרשה האחרונה שקראנו. השם אומר לו, אנוכי אל אלוהי אביך, כן, שזה חשוב לומר, אנוכי אל אלוהי אביך, מה פתאום צריך לומר לו אנוכי אלוהי אביך? אמרנו, הרצף כאילו נקטע. אל תראה מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אלך גם עלו. בעצם מה שאומר לו, אל תפחד. אל תפחד, אני אומר עכשיו, זה לא רק אל תפחד לרדת למצרים, זה בעצם אל תפחד מכל הסיטואציה שאתה בא עד עכשיו, שפתאום השגחת השם נעלמת, איפה פה כל המטרה של העולם? שאומר לו, הכל על שם העתיד. שוב אני אומר את המילים, הכל על שם העתיד. ברגע שנהייתם משפחה גדולה, יוסף, מי שהיה פה השבוע, אז דיברנו על זה שההבדל בין יוסף והאחים זה בעצם העתיד מול ההווה. באמת ההווה מוכשך. יוסף דבק בעתיד, הוא יורד למצרים בשביל מהלך מאוד מאוד ארוך. השם אומר, אני עם יוסף, כלומר, אני עכשיו עומד לבנות אתכם במהלך אחר ממה שאתם רגילים עד עכשיו. אמרנו, מי בריאת האדם ומי אברהם, יצחק ויעקב, היה מהלך שהשם איתנו בהווה. כלומר, כל מה שאנחנו עושים ברור, זה היה שמוצא, זה לא השם רוצה. אומר השם, תדעו לכם, אני עכשיו נוקד במהלך אחר על שם העתיד. אני ארד איתך, אבל אני לא עומד להמשיך עכשיו לדבר איתך כל רגע. כשיעקב מצרים לא מתאים לו שם לדבר איתו. ואחר כך, המון שנים של חושך. כן היה לו נבואה, כתוב ויחי שבעצם, ויחי רוח יעקב והם, אחר כך ויחי יעקב בעצם, הוא היה במצב הקבוע, אבל, זה, אבל בשנים שהוא היה עדיין שם, 17 שנה, הוא בעצם חזר למין, זה בעצם שנות הטוב של יעקב מכל חייו, אלה שהוא מצרים, עם כל האחים ביחד, בלי מריבות, בלי זה, אבל בגדול זה בעצם, כל ה-17 שנה, בספציפית הנבואה הזאת ליעקב, זה מין הבלחה בתוך שנות חושך. זה הבלחה של אור פתאום אלוקי, פתאום חוזר לרגע הליווי הזה שהיה כל הזמן אברהם, יצחק ויעקב, כדי לומר, תדעו לכם, עכשיו צריך ערך רוח, תדעו לכם, מעכשיו המהלך הוא עתידי. עתידי זה אומר, אני אבנה את הדברים עכשיו במבט שלי, אתם לא תדעו מהמבט שלכם בהווה לאן הכל הולך. כנראה שבדרך מיחיד אברהם, יצחק ויעקב לעם, אנחנו עוברים מהווה, כמו שהשם איתנו כל הזמן, לעתיד. בואו נגיד את זה קצת בשפה של התורה. השם אומר יעקב אומר ליוסף, ויוסף אחר כך אומר לשאר העם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. המושג פקידה הוא בעצם אומר חיבור של הקדוש ברוך הוא, אבל שימו לב, המושג עצמו גם תמון שזה חיבור, אני אומר קצת באופן חריף, חד פעמי, או חיבור על רקע חושך. והשם פקד את שרה כאשר אמר, מה זה בעצם אומר? אחרי שנים שהייתה הכרה, חל החיבור. או פקוד יפקוד אלוקים אתכם, מה זה בעצם אומר? עצם ההבטחה הזאת, היא בעצם אומרת, לא פקוד יפקוד, האם הפשט פקוד יפקוד הכוונה? אל תדאגו, השם עומד להמשיך להגיד לכם כל רגע, כמו ברגע זה, מה הוא רוצה? לא, פקוד יפקוד זה בעצם אומר, אתם תמשיכו את החושך שהתחיל מימי הבנים, אבל יגיע הרגע שבו למפריע תבינו מה קרה. מה השם רצה? נגיד את זה מילים אחרות שעוד מעט נגיע אליהם במהלך, אבל אני כבר אגיד את זה עכשיו. כשהשם אומר, כשמשה שואל את השם בסנה, מה השם שלך? ששוב, נגיע את זה עוד מעט על הסדר, השם אומר לו, אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה, בעצם אומר, שם עתידי. אתם בעתיד תבינו את ההוויה שלי. יש שם הוויה רגיל, שבעצם הכל השם מהווה. יש שם יש שבעצם אומר שההיסטוריה מובילת בתהליכים כאלה, שרק העתיד מגלה על העבר. אנחנו צריכים לשים לב שבעצם יש נקודת חתך מוישב, מתחיל תהליך בהתחלה של חושך, ואחר כך השם בעצם אומר, תקשיבו, זה לא שחטאתם כמו האדם הראשון, אני לא איתכם, אלא זה פשוט צור אחר של תהליך. במעבר מיחיד לעם, זה סוג אחר של גילוי אלוקות, שהוא לא דרך המאורות, לא כאן ועכשיו אומרים מה השם רוצה, איפה הוא נמצא, אלא בהצטברות המאורות עד לעתיד, אז פתאום מובן כל המאורות סוג אחר. אני עוקב אחרי התורה, תענה לי אתה.
מה הסילון הזה, זה ההבדל בין יחיד לעם? זה קשור?
אולי יתברר עוד מעט. אבל אני אומר מה רואים? אני בכוונה פחות עכשיו מנתח ואומר מה אני מבין בזה, פשוט חשוב לי שנראה את העובדות, מה שנקרא, מה התורה מספרת לנו, את קווי היסוד של התהליך שהתורה מספרת לנו, וזאת השם, על זה כמו שאמרתי, זה התבנית, סביב זה אפשר אחר כך להבין הרבה דברים. בסדר? מה המצב מהרגע שעם ישראל למצרים? בסדר, התחלנו בריאת העולם, עכשיו אנחנו במצרים, מטרה להגיע ליהושע. תשריינו כמה שעות. אז אנחנו עכשיו במצרים. אנחנו במצרים. יעקב ויחי, אמרנו, זה השנים הטובות של יעקב. זה בעצם שנות האור, זה בעצם אי של אור, שכל עם ישראל מקובץ סביב יעקב. מה המצב אז? צריך לשים לב. המצב אז, שכל מצרים כבר משועבדת לפרעה בגלל הרעב. יש שני חריגים, הכהנים של מצרים, שהם מראש יש להם פרנסה קבועה מאת פרעה, לא צריכים למכור את עצמם ואת בהמתם ואת מקניהם ואת האדמות שלהם ואת הכל. שתיים, עם ישראל. בעצם אני צריך להגיד את הסדר הפוך. השתיים זה הכהנים, האחד זה עם ישראל, כלומר עם ישראל מגיע, מראש מובטח להם, פרעה אומר להם שהוא ייתן להם את טוב הארץ, יוסף אומר אני אכלכל אתכם, כל הרכוש, כל הלחם פה בעצם בזכותי, יושבים בארץ גושן בארץ הטובה, מובדלים ממצרים. ההבדלה והפלטי של יציאת מצרים היא לא נמצאת שם, היא מתחילה פה. עם ישראל, יוסף עשה את זה מאוד מתוחכם בזה שהוא אמר שם אנשי מקנה, והוא בעצם תועבה למצרים כל רועי צאן, אז הוא גרם לזה שבעצם אנחנו והם לא אותו דבר. אנחנו יושבים בארץ גושן, אנחנו בסדר, אנחנו באור, והם בחושך שבגללנו, בגלל יוסף, הם גם בסדר. אז בעצם המצב של עם ישראל הוא מאוד טוב. אני חושב שהנקודה שרואים בה עד כמה עם ישראל הוא כל כך מעל מצרים, הוא מעל ומעבר, לא רק לשליטה המצרית, מעבר להתרחשות.
זה עם ישראל, הם היו 70 נפש.
כן, כן.
לא מורגשים.
לא, אבל הם נרבו עוד
מעט. תראה, א' כתוב כבר ויחי.
וירבו
ויצאו מאוד מאוד, זה כתוב רק בשמות. לא משנה, אבל אני אומר, אני לא מדבר כמותית, איכותית זה התנהלות אחרת לגמרי. כי אם אתה יושב פה בתור מצרי, אז אתה לא אדון לעצמך, אין לך כבר מקנה השדה, העבירו אותך משדה לשדה. אם אתה עם ישראל, הכל כאן כמו בארץ ישראל. אמרנו, עם ישראל בעצם קצת, השם קצת העביר את ארץ ישראל למצרים. הרי בספר דברים התורה אומרת שבמצרים יש שפע כל הזמן, ובארץ ישראל תלוי בקרבה אל השם. מה קורה כשיעקב בניו נמצאים במצרים? לכאורה הפוך, מצרים נתונים ברעב. מה, רעב במצרים? לא הבנתי, בספר דברים כתוב שאין רעב במצרים. לא, כשיוסף פה זה משתנה. כשיוסף פה, כאילו מצרים הופך קצת לארץ ישראל. שנייה, שהמצרים רחוקים מהשם הזה הם רעב. מי שמע על רעב במצרים? תגיד לי, איך... אתה יכול להסביר לי, איך היה רעב במצרים? אני לא, הנהר הכי ארוך בעולם. מנקז לך מים... איפה ש... שמעת בהיסטוריה פעם שהוא התייבש? איך קרה רעב שם? אני לא מבין איך קרה רעב שם. אמרנו בסוגריים שבימינו לא ברור איך, אבל יש רעב במצרים בימינו. לא יודע איך הם הצליחו, היום יש רעב במצרים. איך הם הצליחו? להיות ברעב כשהם ליד הנילוס, לא ברור.
לא כל מצרים ליד הנילוס.
90%. 90% מהאוכלוסייה המצרית צמודה לנילוס. אין להם, הכל מדבר. לא משנה, עזוב, עזוב, אל תמשוך אותי עכשיו לימינו, אין זמן. מה? לא, לא רק, לא רק. נדבר על זה, לא משנה, דיברנו על זה השבוע פה. אז חזור. איך מצרים ברעב? איך מצרים ברעב בימי יעקב? לא ברור לי מה היה.
כשיעקב היה אומרים שהיא לא הייתה ברעב.
כשהוא חזר. אבל לא. מצרים הייתה ברעב, כשיעקב הגיע פסק הרעב. אבל איך היא הייתה ברעב? הנס הוא כאילו שהפסיק הרעב. איך קרה שהיא הייתה ברעב? אני חושב שהתשובה הרוחנית לזה, כי ישראל פה. ישראל פה, את ישראל כאילו ירדה איתם. אז מצרים התנהג כמו את ישראל. כשמצרים, בינתיים היהודים, טוב להם, כי הם קרובי השם. הם בארץ גושן, בארץ הטובה, בזכות יוסף, גם הוקרן כל השפע על האחרים. יעקב ובניו הם בטוב קבוע, והמצרים משועבדים וזה, הם זוכים לאוכל מעט בני ישראל. זה בעצם התמונה. אז אנחנו בשנים מאוד טובות של עם ישראל, דווקא כשירדנו למצרים. השיא של זה בעצם זה כשמת יעקב. זה נקודת המפנה, אבל זה גם השיא. כשמת יעקב, מה קורה? הוא מצווה מראש על יוסף להעלות אותו ממצרים. כל בני ישראל, עם ליווי וזה, עולים לארץ ישראל. עכשיו, אתם לא יודעים את ההמשך, אני שואל אתכם, תכלס, מה אתם הייתם מנחשים שיקרה כשכל עם ישראל עכשיו עולה לארץ ישראל לקבור את יעקב? מה יקרה אחר כך? אתה היית חוזר למצרים? אתה היית חוזר? זה כל כך הלם, זה כל כך הלם, שכולם חוזרים, אף אחד לא נשאר בארץ ישראל. מה? שאלה טובה, לא יודע, לא ברור, כי לפי הפשט זה עדיין רעב. חז"ל אומרים שהפסיק הרעב כשהם הגיעו למצרים, אז לכאורה כבר ארץ ישראל למצב טוב. לפי חז"ל יוצא לכאורה. אבל ברגע שיעקב בא אחרי שנתיים הפסיק, כך חז"ל אומרים. והרעב שהיה מצרים היה אמור להיות עוד 5 שנים, מושלם לעתיד לבוא, יחזקאל מתנבא על זה. נכון. הוא חי 17 שנה בארץ מצרים, נכון. אז לכאורה בכל מקרה, נכון, אתה יודע, לכאורה בכל מקרה, אנחנו מצב של סבא בארץ ישראל.
מה המשמעות של
בכלל הם ירדו עם המקנה שלהם. שאלה טובה. אנחנו פשוט לא אמרנו, אנחנו לא נרד עכשיו לרזולוציות כאלה, כי אנחנו רוצים להישאר ביסודות. בגדול גם המצרים היה מקנה. הרי המצרים באים, הם צריכים למכור את המקנה שהם ליוסף. בגלל זה בעצם אומר, אין לך איך לחלקל את המקנה, אז בעצם הרעב כבר כאן. גם אם יש לך עוד טיפות אחרונות של זה, זה בעצם, אתה לא יכול לאכול את זה כי כבר לא יהיה לך מה לאכול. אבל סגור סוגריים. קיצור, אז המצב, זה שכל המצרים חוזר למצרים, מה זה אומר? מה זה אומר? זה בעצם אומר שמה שהשם הודיע ליעקב. מה שהוא הראה בחיים של יוסף, שהקרן לייזר האלוקית איתו, בכל אשר הוא עושה. יוסף בגלל זה קרא ליעקב בן המצרים. השם אמר ליעקב, אל תראה עם ירדה מצרים כי גוי גדול השמחה פה. פה זה השפע שלנו. אנחנו מבינים שעכשיו השם איתנו איפה שיוסף. שם השם איתנו. השם הראה אותנו פה לא במקרה, ולכן זה פשוט בלתי נתפס. עם ישראל חוזר למצרים. עכשיו למה הוא חוזר? כאילו, יודעים שזאת הארץ שהשם הבטיח. תשובה, עכשיו השם איתנו פה. מה עדיף? מה שהארץ שהשם הבטיח שעקרונית ייתן לנו אותה, או שהשם איתנו עכשיו? השם איתנו עכשיו במצרים. עכשיו, ברור אבל, שאם הייתם שואלים אותם, רגע, אבל מה יקרה אם ש... שנייה, מה יקרה אם ישעבדו אתכם? מה? מה אתה מדבר? הם משועבדים, הם וכל מקניהם, וכל רכושם, תחת מתחת יוסף. אנחנו פה במציאות אחרת לגמרי, אנחנו גזע עליון והם צריכים להתבחבש בקרה פרור שלהם לאכול דרך יוסף. שישעבדו אותנו? צחקתי אותי, ברגע שאני רוצה, השם יגיד, נעלה חזרה, מה הבעיה? הם לא ישרים בארץ ישראל כי אין צורך. זה לא אותו דבר אבל, זה לא אותו דבר, אתה לא נמצא מעל הגלות, אתה נמצא בתוך הגלות, שם הם היו מעל ומעבר לגלות. ואז, אנחנו עכשיו בתפר בין חומש בראשית לחומש שמות, בעצם יעקב יוסף אמרו את זה מראש, פקוד יפקוד, כלומר בגדול יהיה חושך. ברור לי שעם ישראל בתחילה לא הבין מה המשמעות, כאילו, שוב, השם איתנו, ואיך יעקב, זה מגיע השלווה גם שלנו בתוך הבית. אנחנו רוצים הולכים לארץ ישראל, רוצים חוזרים, יוסף מכתיב לפרעה שנעלה כולנו לארץ ישראל, אז גם בעתיד אם נצטרך, יוסף שוב יגיד. מה? ואם יוסף היה מחליט להישאר, מה פרעה היה עושה? בסדר, כי יוסף קיבל את הכללים האלה, אבל עובדה שיוסף הכתיב לו. אני מסכים, כבר אז נראו ניצני, עצם שהוא צריך ללכת לפרעה, אתה רואה את הניצנים של השיעבוד, אבל מי ראה את זה? הרי השם איתנו, מה, פרעה יגיד משהו, ובאמת יהיה חזיתית, מה יקרה? הם יתבעו בים, מה אתה צריך?
איך לא נשכח שיוסף הוא במובן מסוים אוהבת של פרעה? בכל החשבון.
לא ברור.
נכון, הוא מלך, אבל...
וסימני לאב לפרעה, מי אומר את זה? מה זה אב לפרעה? איך אתה מתרגם, איך אתה מסביר אב לפרעה?
בסדר, אז... לאבא שלו לא אומר את זה לפרעה.
בסדר, אז אני אומר, רואים פה ניצני השעבוד, אבל תראה, בלי יוסף פרעה כבר היה גם הוא ברב. כאילו זה מאוד ברור שבעצם בסופו של דבר הוא מעל המאורעות, נכון שהוא עכשיו בעזר, הוא רק המשנה למלך. טוב. ואז אנחנו נכנסים לחומש מות. בסדר, אני יודעת איך תיארתי עצמי שתעלו את זה, במיוחד האגף ההוא, שכן, יש תיאוריות שבעצם היו חלק מיוסף שנשארו כבר בארץ ישראל. לא חושב, לא חושב שזה מהתנך, אבל אפשר להתווכח איזה פעמים אחרות.
מה מסובך אתה רוצה שתהליך?
מי אמר? לא הבנתי, תגיד שוב את השאלה. רק קשה
לראות שיש תהליך
לכל הסיפור. רגע, איזה תהליך? עד עכשיו תיארתי תהליך מבריאת העולם ועד פה.
לעבדות ועינות, יש תהליך. גם הירידה למצרים זה
תהליך. בסדר, אבל השאלה מה המשך התהליך? אני אומר שפשט מה שעם ישראל הבין. שהמשך התהליך, הם ידעו שזה תהליך. ברור שאנחנו לא סוף פסוק בארץ מצרים. ברור שנחזור, אבל ברור לי. ככה נראה לי, אני לא יודע. צריך קצת לדון בעוד מעט משהו שנזכיר, אבל לכאורה, אם אתה מנתח כל שלנו עד עכשיו, כל מה שתהליך של התורה אומרת, לכאורה מה שעומד לקרות עכשיו, אנחנו פה, כי השם אמרנו להיות פה, כמו שעברה מעלה איזה רגע במצרים, ברגע שמישהו ינסה לגעת בנו, אלה נגעים גדולים, כמו שעלה פרעה, בדיוק באתר הזה. ולמה שמישהו ינסה בכלל? ברור לפרעה שאנחנו תחתיו. מה, הבן של פרעה לא יודע את זה?
למה, אבל זה עינום ועבדום.
או, אתה מזכיר נבואה מאוד חשובה. שעד עכשיו כאילו השארתי ברקע. השם אמר לאברהם, גר יהיה זרעך.
הוצאת אותה מהרקע, לא השארת אותה ברקע.
מה?
אני אומר, אומר אפילו הוצאת אותם מהרגע, כי אמרת שזה לא בגלל חטא, עכשיו אתם עובדים ממצרים.
נו, התורה אומרת, לא הבנתי, התורה אומרת זה בגלל חטא כלשהו?
נכון, לא כתוב.
כן, עכשיו, בואו נזכה עכשיו בנבואה שהיא גם לוקחת לנו עד ספר יהושע. גר יהיה זרעך בארץ סולאים ועבדו מינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר עבדו, דן אנוכי ואחיכם יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי יושבו הנה, כי לא שלם עוון האמורי ידנה. במילים האחרונות שאמרתי, אנחנו בעצם מגיעים עד ימי יהושע. מתי שלם עוון האמורי? כשהגענו לשערי הארץ. אז אמרנו, יש מחלוקת, כאילו רגע, לא הבנתי. מתי שלם עוון האמורי? לכאורה כשיצאנו מארץ מצרים. אז זה יכול להיות שהחטא המרגלים והאמורי נשארו עוד 40 שנה. יש שם שאלה מתי שלם עוון האמורי. כשיצאנו מארץ מצרים, היינו אמורים להיכנס תוך כמה, בשנה השנייה, לכאורה אז שלם עוון האמורי. מצד שני, אם היה חטא העגל ונשארנו, אז למה הם נשארו? כבר הם לא מוגיעים לארץ ישראל. לא ניכנס לשאלה הזאת עכשיו. אבל מה שאני רוצה לומר, שבאמת הנבואה הזאת שעברה, היא זורקת אותנו עד ימי יהושע. בסדר? אבל, אז בואו נכנס בין רגע את הנבואה של אברהם. מה שאמרתי עכשיו על פי סדר המאורות הרגיל. כי באופן כללי בתורה, זה מאוד יפה כל מה, צריך ללמוד אותה בעצם בשני מהלכים מקבילים, את התנך. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה, שומר נבואה מקדימה, ואז המאורות בפועל לאט לאט מגלות מה בכלל הנבואה הזאת אמרה. בסדר? ניתן דוגמה מאוד מעניינת. ניתן עכשיו רק דוגמה, בסדר, אני קופץ לי על המקום אחר בתנך כדי לתת דוגמה. השם אומר, ברגע שירובעם חוטא, שם מזבח בבית אל. השם אומר, בא נביא, ואומר מזבח, מזבח, יבוא יום, ויהיה מישהו, יוולד בן לבית דוד, יושיהו שמו, והוא זבח עליך את עצמות ויחריב אותך. יושיהו בא המון המון שנים אחר כך. עד יושיהו לא היה ברור, רגע, אולי יקום, כל אחד מלחמת דוד בעצם יכל לקרוא לבן שלו יושיהו. מתי שהוא היה באמת מישהו כזה, ואז יש ציפייה שהוא יעשה, ומתי שהוא גם באמת עשה את זה. אבל לא יודע אז עם ישראל כל הזמן בהמתנה, רגע, מתי זה יקרה ואיך זה יקרה? בסדר? אותו דבר,
70 השנים,
אותו דבר 70 השנים, בית שני, בטח, אבל זה מהלך ממש קבוע. אפשר כמעט להכין ולומר, יפה, גם 400 שנה, עד שזה לא קורה, אנחנו לא מסוגלים, וגם בימינו יש נבואות מפורשים, לא נבואות, חזונות מפורשים של דניאל, מתי תסתיים הגלות ויהיה הקץ. מה הבעיה? 2,300 שנה ונצדה קודש, מה הבעיה? מה הבעיה? לך תראה כמה חכמי ישראל חישבו את הקץ. מצד זה, מצד זה, קרה, לא קרה. גם 400 שנה זה היה ככה. מתי סופרים 400 שנה? נהיה מצרים 400 שנה, זה לכאורה פשט. בכל אופן, מה שאני אומר, שבכוונה לא הקדמתי את הנבואת גר יהיה זרעך. התורה לא אומרת, האם אברהם אמר את זה לבניו? או לא? מה שברור, התורה אומרת לנו, איך שהתורה מציגה לנו, פחות, אני כאילו אגיד משהו חריף, פחות משנה לי אם אברהם אמר את זה לבניו או לא, בגלל שהתורה עצמה לא אמרה לנו את זה. מה שהיא אמרה, היא בעצם אומרת לנו, תדעו לכם, השם אמר לאברהם איזשהו ייעוד שכל ההיסטוריה שעכשיו תראו, תלך על פיו, אבל מה שאנחנו עכשיו עשינו, זה עשינו את המעקב אחרי ההיסטוריה. שאנחנו נחבר את זה את הנבואה המקדימה להיסטוריה. יש מאוד פעמים נבואה מקדימה להיסטוריה, ואז ההיסטוריה הולכת. בסדר? אנחנו בימינו בעצם בתוך מהלך כזה, יש לנו הרבה הרבה נבואות של מה יהיה בהיסטוריה שלנו. אנחנו לא יודעים מראש איך הן תתממשנה, אבל ההיסטוריה עצמה קצת מגלה לנו לאט לאט המימוש של הנבואות. המפרשים באמת אומרים, אמר בי מאוד, שחזון דניאל ככל שהוא יתקרב למימוש יותר נבין אותו. קשר כל מיני כפילויות, 7 שבועים, 2,300, מה סופרים את זה, איך בכלל קוראים את זה, ככל שנתקרב יותר נבין את זה. בכל אופן, אז מה השם אמר לאברהם? השם אמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ סולאים, עבדו מינו אותם 400 שנה, ובסוף הם יחזרו לפה. אני באמת, לכאורה, כשהשם אומר ליעקב, אל תירא מרדם מצרימה, רואים שיעקב ירא. למה אתה יורא? מה הבעיה? הנה, תקיים את נבואת אברהם, גר יהיה זרעך. לא, זה לא עובד כך. יעקב לא רוצה, והשם אמר לו תרד. כנראה שאז מתחיל בעצם המבט, שזה מתחיל עכשיו. שזה מתחיל עכשיו. מה? אבל עדיין, האם אנחנו בגירות? האם ועבדום ועינו אותם? האם זה יקרה עכשיו? יש מקום מאוד גדול לחשוב שלא. כי כשאנחנו עכשיו 70 נפש, או קצת יותר אחר כך, האם על זה נאמר, גר יהיה זרעך בארץ סולאים ועבדום ועינו אותם? כל ועבדום ועינו אותם, עצם זה שיהיה גוי מול גוי, והוא יענה אותו, והוא יישאר בסוף בצביונו, הגוי הנאבד, זה לכאורה חייב להיות, רק שאנחנו כבר עם. האם שמח להגיד, מצרים, האימפריה של אותה תקופה, תענה את ה, לא יודע מה, את האלף אנשים, את השבעים, את האלף אנשים האלה, זה לא שייך בכלל, אתה לא בכלל באותו סקאלה. בוא נגיד שייך להגיד היום, לא יודע מה, אני סתם, לא יודע מה נגיד, בדרך כלל כן, בדרך כלל כן, לא? לא רק, זה לא רק עניין של כמות, זה עניין של הגדרה עצמית שהיא באה עם טריטוריה, באה עם שפה, באה עם היסטוריה משותפת, באה עם מגורים משותפים. עם ישראל עוד לא נהיה עם, מה שהיסטוריה מבררת, וזה מאוד מפתיע, שהגר יהיה זרחה, גר יהיה זרחה, וההפכות שלנו לעם זה בעצם מקביל, זה לא אחרי. אני חושב שכל אחד היה מודה שאם אתם קוראים את הנבואה לאברהם, הפשט הוא אחרי שנהיה עם. לכן הנבואה הזאת היא לא פשוטה להכיל אותה על ירידת יעקב למצרים, מיוחד שתראה. השם לא אותנו, הנה הוא אמר, תראה מצרים בעינוי ואנחנו בחירות. אנחנו בארץ גושן, יוסף סידר אותנו, אנחנו מעליהם, אנחנו מובטח אוכלנו על ידי יוסף, והם, הם לא רק שהם בעינוי, הם גם יודעים שאם יהיה עוד רעב, יוסף ידע אותו מראש, והם לא ידעו, הם יהיו ברעב, אם יהיה בעיות, אנחנו נהיה בסדר, והם לא, הרי זה מה שהם יוסף לפרו. פרו היה תלוי ביוסף בשביל להתקיים. למה שזה לא ימשיך ככה? הרי שוב, השם איתנו, אדם הראשון, אברהם, יצחק ויעקב, עכשיו דרך יוסף, דרך יעקב, איתנו. ואז באמת מתחיל החושך. אבל כשמתחיל החושך, אז גם הנבואה הזאת לאברהם כבר בכלל לא פרועה. אז זה כבר הופך להיות מושג של אמונה. ויאמן העם, אני קפצתי שנייה ליציאת מצרים, ואני אומר, כשפתאום כן קורה, אנחנו עכשיו בחומש שמות, אמרנו, עד שלא מתחיל השיעבוד, ברור שאנחנו מעליהם, ברור שאם נצטרך נחזור שוב, והלכנו לארץ ישראל, חזרנו, נצטרך נלך שוב. כשמתחיל השיעבוד, בימי פרו, זה מפתיע מאוד, אבל עם ישראל מוצא את עצמו מהר מאוד, במצב הפוך לגמרי למה שהוא היה רגיל, כי החושך שהתחיל בימי האחים, הוא ממשיך. והעליונות שלנו במצרים מתמוססת מהר מאוד. ואז כבר לא ברור מה קורה. כי אם החושך בימי האחים, אז אמרנו, כן, אור בעצם, ברגע שיוסף גלה נשארה אצלו, עכשיו איפה היא? עכשיו איפה היא? פתאום מובן מה זה הפקוד יפקוד. פתאום מובן מה זה הפקוד יפקוד. הפקוד יפקוד זה בעצם אומר, יהיה באמת חושך. זה לא שיהיה הפסקה לרגע כמו שהיה בימי יעקב שהוא היה בחרן, בימי אברהם שהוא היה במצרים, בימי האחים קצת יותר. אבל כל הזמן בעצם עם האר חזרה, פה... רגע, זה לכאורה, לא רק חושך במובן של השם לרגע לא אומר איפה אנחנו, זה חושך שכבר אין לנו את עצמנו. אין לנו את עצמנו. אין לנו את עצמנו, אני אסביר. עד עכשיו היה לנו את עצמנו, היינו חירותיים. כלומר, החלטנו בעצמנו, פה, אם ירצו מחר בוקר, הם הורגים אותנו, איפה השם פה? זה לכאורה, מה זה לכאורה? אתה חושב, דמיין את עצמך.
זה חושך, זה הגדרה של חושך.
נכון, זה חושך לגמרי, זה חושך לגמרי, אבל אני אומר, כשאתה בתוך, הבעיה שכשאתה בתוך החושך, המוקד הראשון של החושך, וזה כל המהלך שאנחנו אומרים, זה בעצם, מבריאת העולם התורה מכווינה אותנו לזה, עיקר החושך והאור, זה לא האם טוב לך או רע לך, האם יש לך יחוש או לא, אלא האם אתה מבין איפה השם בתוך זה, אתה מבין? אם אברהם ממצרים, אבל השם איתו לאורך כל הדרך, אז זה לא חושך, זה אור. הנה, תראה מהר מאוד, יהיה נגעים על פרו. כשאברהם ממצרים, ויש נגעים על פרו, אברהם בחושך אור, הוא באור. למה הוא באור? כי השם עכשיו הרביץ לפרו? לא. הוא באור כי הוא מבין איפה השם פה. אותו דבר, אנחנו, כשאנחנו קוראים את התורה, כשיוסף במצרים, אנחנו רואים שכל האחים בחושך, אבל אנחנו מבינים איפה השם פה, השם עם יוסף. מילה יוסף יודע להגיד ליעקב, לא רואה פה, השם אומר ליעקב, תהיה איתו. אחר כך כשעם ישראל במצרים, אנחנו לא בחושך למרות שאנחנו במצרים, כי אנחנו יודעים איפה השם פה. כשמתחיל החושך באמת, אז בעצם עיקר הבעיה שגם נבואת אברהם לא ברור איפה היא פה. בוא נגיד, זה ברור שעם ישראל לא חי את נבואת אברהם. אני לא יודע מי ידע אותה. אולי סרח בת אשר. ידע את פקוד יפקוד, חזר אומרים. היא ידע את פקוד יפקוד. זה הסימן שעבר עד משה. אבל הפקוד יפקוד הזה, עם ישראל ודאי לא חי אותו אז. עם ישראל הולך ונטמע. הוא לא שם בכלל, הוא לא שם בכלל מתישהו בשביל לשאול איפה השם. זה נס באמת שהם לא שינו את שמם ולבושם. אבל... הבעיה, וזה גם הבעיה...
שלושה דברים.
זה ידוע, אבל זה לא קרה.
זה טעות, אתה אומר?
אם תראה את זה באיזה מקום
אני אשמח
הפרסום כבר הופך את זה להם
כי אני לא מצאתי איזה שום
תעשו שנייה שיר ברקע
אבל במדרש זה לא טוב
לא משנה תראה, אני עכשיו עוקב, אני עוד לא יודע למה היה צריך, שוב, אני אומר מה היה בפועל. אתה צודק, אתה בעצם שואל, בדיעבד אנחנו יודעים איך השם עשה את הנבואה לאברהם, ולא ברור לנו מה מהות הנבואה הזאת, למה השם עשה את הנבואה הזאת לאברהם, כלומר מראש הוא אומר גרי עזרך, למה? אז הם לא ראשונים ויכולים להגיד האם זה היה על חטא וזה.
אם זה משהו שלא מפריע לך, ולא נראה כלפי חוץ שכלומר שאם...
אולי שלא תחשוב באמת, כמו שאתה. אם יהיה מצב את זה של דלות.
כן, זה כן. זה מובא בספרי, באלקוט, זה מובא. כן, נשמע מלשונם ולמלבושם. מה אתה אומר?
באמת, אם יהיה מצב של חושך כזה נורא, שאיזה יחוד, בלי הנבואה הזאת, יהיה פה כל יחוד ולא יודע. כמו שאיזה יחוד, כאילו וואלה, נגמרו
אז לא אמרתי מה אתה בא להסביר
למה חשיבות הנבואה? למה הנבואה הזאת חשובה?
לא אמרתי, אתה שואל למה נאמרה הנבואה לאברהם אבינו? מה השאלה?
אני אומר, לכאורה זה לא מצב פשוט גמור במידה וכן יודעים את הנבואה אולי לא מבין לאן ההשגחה האלוקית לוקחת את הדברים
לא, אז אני אגיד לך זה בדיוק נגד זה אני בא לומר סליחה על המאבק ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו ברגע שאנחנו בגלות, זה לא שאנחנו עומדים באותה עליונות שלנו, אנחנו לא ממשיכים לאחוז את החשבון ורק מחפשים איפה השם, אנחנו לאט לאט מפסיקים לשאול איפה השם בכלל. מבין? האם אתה מדמיין שאחרי, לא יודע מה, נגיד 210 שנים, אחרי, לא יודע מה, 137 שנה, עומד היהודי ואומר, רגע, אני לפני שנייה הייתי מעל מצרים, השם לרגע עזב אותי, מעניין איזה נבואה מסבירה לי את זה, הוא לא שם כבר בכלל. קודם כל, הוא תחת העמל והעבודה, הוא בכלל לא אדון לעצמו, לא פנאי, לא לחשוב, הוא כבר שכח מה זה לחשוב, הוא כבר שכח שאבותיו ואבות אבותיו ואבות אבותיו בכלל היו עם חושב, היו גזע שהשם מתחבר איתו. כשאתה לא רואה משהו בעיניים, לאורך דורות, לרוחב כל העם, אתה בכלל לא שם, אתה מבין? אתה מבין? מי שבגלות, אנחנו רואים את זה גם בימינו, מי שבגלות, הוא לא שם בכלל לשאול, רגע, מתי שאני מתכוון שנחזור לארץ? האם מתכוון שנחזור 70 שנה, 200 שנה, 2000 שנה? הנה, יש אפשרות, בוא נחזור. איזה, עכשיו לך תוציא בכלל מהעם, הוא כבר שכח שהוא צריך לחזור. גם אם הוא אפילו אומר את זה, גם אם ידעו איפשהו, מן הסתם, היו כאלה שידעו את הפקוד יפקוד ודאי, את נבואת אברהם התורה לא כך אומרת לנו. האם ידעו או לא ידעו? אנחנו יודעים שאנחנו קוראים את הסיפור, אבל התורה ממש מראה לנו איך זה, בעצם עם ישראל כבר לא שם. עכשיו, אז בואו נתמקד שנייה, נחזור למבט הכללי של מבריאת העולם. אמרנו, השם מראש הוא בורא את האדם, מראה שהתבנית הקבועה זה בעצם רק הוא. רק הוא כשהוא בורא את העולם, אחר כך רק הוא יחד עם האדם, אחר כך כשהאדם חוטא, רק הוא יחד עם ישראל, רק הוא עם אברהם, יצחק ויעקב, רק הוא במרכז. פתאום כשמתחיל החושך מהשם, הפעם הראשונה שזה קורה באמת לרוחב, לאורך הרבה זמן, זה בהתחלה כתופעה מקומית עדיין אצל האחים, ואחר כך הופך להיות משהו אחר לגמרי אצל במצרים. ואז, עכשיו שנייה, עכשיו אנחנו צריכים שנייה לחשוב, להסתכל על הזמנים. אני אומר מה שלא כתוב, אני יודע מה לא כתוב, מה שבטוח לא כתוב, זה בטוח יש מאות שנים שעם ישראל, השם לא אומר לו מה הוא רוצה ממנו. אולי לנו השם אמר דרך אברהם מה הוא רוצה. אולי אם אנחנו כבר עודים לפרש את זה.
אפשר גם מהטענות של משה להבין.
אבל משה אתה כבר נמצא הרבה בסוף. אני מדבר לאורך הדרך. זה פעם ראשונה בעצם שיש חושך. שמה?
שכמו שאומר הם לא יאמינו לי ולא יתנו אותו.
בדיוק, יפה, בדיוק. לפה רציתי להגיע. תקשיבו. הכל פסוקים מפורשים, תקשיב. אני מזכיר אתך מאוד מאוד. כשהשם בא ואומר למשה, לך הוציא את עם ישראל. אנחנו עלו. עלולים לחשוב, אני בא לשלול משהו, אנחנו עלולים לחשוב, אה, בטח, אמור לנו פה קודם לפקוד, יופי, זה עכשיו מצוין, חבר'ה, זה עכשיו בואו. אנחנו כאילו מתפלאים, למה משה לא מסכים? כאילו, משה אומר, אני אומר ברקע, עכשיו לא מסביר את הטענות שלו אחד לאחד, אבל ברקע למה שמשה פוגש, פה יש עם שלא שם, זה לא עם ישראל במובן, בפועל, אתה לא רואה שם את עם ישראל כבר. שוב, יש ניצות איזשהו משהו, לא שינו שמה למושם, אז אתה יכול, רב צדוק ואספת אמת, בלך הסבירו שם איך רואים את זה שעם ישראל לא עדיין עם ישראל, איפה רואים את הסגולה. אבל לא רואים את זה, משה אומר, הם לא יאמינו לי ויש מוקולי, למה? כי יאמרו לא נראה אליך השם, משה אומר. מה זה לא אמרו לא נראה אליך השם? זה לא, תקשיב, השם נראה לא ולא ולא ולא, אבל תוכיח שגם לך, איזה מי זה השם? בוא נגיד את המילים מזה השם בלשון של משה. משה אומר במהלך הדברים, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? מה שמו, במובן הכי פשוט זה אומר, מי זה? בלשון ימינו. השם? השם, שוב, הם ידעו לי סתם, הם חיו על זה שהיו תאוות פעם. בסדר? אבל מה שמו במובן של, רגע, מה רוצה איתנו? איך בדיוק אומר להתגלות אלינו? מה, אם השם היה מופיע פה ישיר, פה מולנו, כמו אברהם, אומר להם, עומד בהתגלות מול כהר, אומר, אז בעצם לא צריך לשאול מה שמו, פוגשים, לא צריך לשאול מה השם שלו. אבל מה שמו בעצם זה, שוב, אנחנו בחושך. מה המטרה של כל זה? אנחנו עכשיו, אני עכשיו עומד במהלך הזה ושואל, מה המטרה של כל זה באמת? מה המטרה? רגע, אז בואו נראה, מה השם עונה לו? ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? מה השם עונה לו? ותדייקו, בסדר, אל תגידו, מי שלא זוכר טוב שלא יגיד. מה שמו, מה אומר עליהם? תיזהר, תיזהר. בואו נקרא. כולכם אומרים אותו דבר. מה התשובה של השם לשאלת משה? ואמרו לי מה שמו? ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? ואומר אליהם משה. אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם, עד פה צדקתם, אבל רק 50%. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר לבני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני אליכם. פה זה היסוד של מה שאנחנו קוראים כל תפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. עצם זה שצריך לומר, תזכיר לעם ישראל, שמי שלח אותך זה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, מה בולט פה? למה שלא אגיד אלוקיכם? רגע, מה הוא בעצם עונה להם? אמרו לי מה שמו, מה אתה אומר להם? אהיה בעתיד, ואני אלוקי אבות בעבר. רגע, לא חסר משהו? כה תאמר להם, בהתחלה אומר להם, אהיה אשר אהיה. אהיה, כלומר, אהיה זה בעצם אומר, אני זה שיתגלה בעתיד, אני מתגלה אליכם. אבל לא הבנתי, רגע, שאלתי מה השם שלך עכשיו. לא, אז בעצם נגיד לפי חז"ל, אהיה זה, על פי מה שאני אעשה אתם תבינו, כל פעם באופן אחר. עתידי. ועוד תאמר, רגע, זה לא הכל. אני זה שהיה אלוקי האבות. זה שהייתי כל הזמן איתם, אמרתי עם כל רגע מה לעשות, זה נקרא שאלוקותי הייתה עליהם, אז זה אני. רגע, אבל מה שמו? פה אנחנו בעצם, קודם כל התורה קצת מגלה לנו, בשמות השם האלה, היא קצת מגלה לנו משהו חדש. הספר שמות נקרא שמות. שמות בני ישראל, ובפרשת וירא, פרשת שמות, ואחר כך פרשת וירא מתבררים שמות השם. אז קצת, בעצם זה אנחנו בעצם רואים קצת למה היה צריך את החושך הזה. כנראה, ושוב אני מנסה יש להישאר בעובדות בלי פרשנות, בלי ניתוחים כמעט, אבל כנראה שכשהשם היה קרוב כל הזמן לאברהם, יצחק ויעקב, אז אני אגיד במילים של התורה, ושמי השם לא נודעתי להם. זה כבר פרשת וערה. בואו נעשה שנייה את הסדר. אני עכשיו עומד לומר, בגדול, מה הרווחנו, ואחר כך נעשה את החלוקה, את ההדרגה שזה קרה. בגדול, מה שרואים בתורה, שמה שהרווחנו בשנות חושך האלה, ואמרנו שוב, חושך זה לא רק במובן שחושך שאברהם רגע למצרים. חושך במובן שכבר אנחנו לא שם כדי לזכור בכלל שהשם אמור להיות איתנו ולחפש אותו. מה שהרווחנו זה התגלות שם השם חדשה. פה זה הלם. זה הלם כי זה בריאה חדשה. כמובן, מתחילת בריאת העולם יש סוג מסוים של התגלות השם. וזה, השם אומר לכם מה לעשות, ועל פי התנהגותכם, הוא כל פעם ילווה אתכם, יגיד לכם מה טוב, מה לא. זה לאדם הראשון ולאבות. אבל ברגע שעם ישראל עומד לצאת ממצרים, מתברר שיש מה שהשם שלא התגלה מבריאת העולם בעצם. אפילו לאבות הוא לא התגלה. איך אני יודע שלא התגלה? לאבות. ושמי השם לא נודעתי להם. כבר כשמשה, לא בהתחלה, בהתחלה הוא אומר, אהיה אשר, עכשיו נעשה שנייה את ההדרגה, בהתחלה הוא אומר, אהיה אשר אהיה, ואני אלוקי אבותיכם. רגע, ואיפה אתה? איפה אתה? אני אגיד במילים האחרונות של פרשת שמות. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מעצמו. איזה התנהלות זאת המילים כשמשה שואל, רגע, איפה אתה פה? אתה רק פרעה הראה לי, והוא עונה לו, אתה תראה. איזה שם זה אתה תראה? מיד אחר כך במילים הבאות, שזה עדיין בעצם כמעט אותו נאום של השם, הרי פרשת שמות מסתיימת תוך כדי דיבור השם, השם אומר לו, אתה תראה. פרשת ויירא ממשיכה ואומרת, וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני השם, ויירא. כבר בעצם יש לנו באמצע פרשה, בעצם באמצע נאום של השם. אבל זה שתי שמות שונים לגמרי, שני שמות שונים לגמרי. אהיה אלוקי אבותיכם, אתה תראה, ואחר כך מתגלה למה היה כל זה. בתחילת פרשת ויירא התורה אומרת למה כל זה. שמי השם לא נודעתי להם, יש שם שלא נודע. כל מה שחשבתם עד עכשיו זה שמי, שזה ציפיתם, שזה הצטערתם, שזה אנחנו מצטערים בתור קורא, איפה השם פה? פתאום אתה מבין את נבואת אברהם. כי עד עכשיו אני חושב שחלק מהסיבה שעם ישראל לא חי לו, כי הם לא מובנת. היא לא חלק מהרצף כאילו. שוב, לאדם הראשון אפילו כשהוא מגלה אותו, אז הוא אומר, תקשיב, חטאת, יש לך עכשיו מקום אחר, לא גן עדן, מקום אחר. אתה לא עבר לקין, חטאת, אז אתה מחוץ. בחוץ גם יש כללים של קרבה איתי, עשים לך אות, תבנה עיר, בנו, הכל במערכת מתוך קרבה אל השם. פה פתאום יש את החושך, השם אומר לראש לאברהם, גרי אז לך, מה המטרה של כל זה? מתברר? מתברר שיש שם השם אחר שנוצר, שהרובד הראשון שלו זה אהיה ואלוקי הערות, והרובד השני...
אבל זה שהוא מה מתנהלת בציינות, אתה ממוצר...
מה הרובד השני? שם הוויה. עכשיו השם מה נעשה, כי... הרי זה לא מובן, שם הוויה נודע כבר לאבות.
כן, כתוב שם השם בתורה לפני.
לא רק כתוב שם השם, הוא אומר לאברהם, אני השם. איפה כתוב אני השם בפרשת בראשית?
כן, האם הוא נגלה, האם באמת הוא נגלה בשם הזה? אנחנו יודעים את ישמעאל, מלאך השם נגלה עליו, ואז הוא קורא לישמעאל, הוא לא קורא לשמעיה.
זה אחד מהתירוצים, זה הרבה תירוצים, אנחנו לא עומדים עכשיו להיכנס אליהם. כן, לא, יש כאלה שאמרו ככה.
לא הוסברתי מה זה.
עוד סיבה. בואו נגיד ככה, מה שאנחנו רוצים להגיע זה שיש שם אחר. נראה את השם לקראת ויירא, ננסה למצוא איפה, למצוא מה בעצם מתחדש אז, ומהותית, אסטרטגית, לא רק הם ידעו שם השם לא פה, מה בעצם שונה? התהליך הזה ממשיך בעצם כל ה... עד לא שנים אבון האמורי, עדנה, שזה בעצם מי יהושע. כלומר, אם אני עכשיו אסיים מן סיכום כזה, לא נעשה את הסקירה שלב שלב, אבל עכשיו שאני נעלה מבט על עוד יותר, אז מה בעצם קרה? מתחילה לחזור השכינה לעם ישראל, כשהיא חוזרת, זה הכל בניסים גלויים, נכון? הלך בעצם מרגע יציאת מצרים, כולל מתן תורה, כולל הכניסה לארץ, זה בעצם חלק מרצף של, בעצם מבחינה הזאת חזרה לאדם הראשון, שהשם עכשיו כל הזמן איתנו מאוד ברור מה קורה, אתם חוטים, תחטפו, אני איתכם, עמוד יש עמוד ענן, אבל לא באותו דבר, עם שם השם חדש, צריך להבין אותו, אשמח שפשוט תעסקו בזה. מה יש בהתגלות השם אמיתית בעולם, איזה שם השם יש, עמוד יש ועמוד ענן, שלא היה בנגעים גדולים על פרעה, או שלא היה ב... בזה שהשם דיבר עם לבן, תעשה יעקב עם טוב.
לגמר.
והדרה. בסדר, אל תמהר להשאיר. אבל באופן כללי, המהלך הזה בעצם, ברגע ששלם מבון האמורי, אז חוזרים מצד אחד למה שהיה באבות, מצד שני עם השם השם החדש. כלומר, חזרה לארץ ישראל, היא בעצם קורית. ומרשועה, ואז נבנה לפני התהליכים במקביל. א', חזרה לחיים רגילים נורמליים כשאנחנו ברשות עצמנו, כשאנחנו עם נבחר, אבל ב', עם השם החדש שנוצר ביציאת מצרים. אז טוב, אז זה היה בעצם שיעור של קצת לשוב פרספקטיבה של מה שאנחנו לומדים ביהושע ופרשות השבוע. בעזרת השם, נמשיך.